היום נעסוק בפרק אחד שהוא פרק הגות, ופרק הגות, אתם רואים מיד שהפרק הוא לא תפילה, לא תפילה לדוד, הוא לא... אלא הוא פרק של מחשבה, של פילוסופיה, פרק ח' בתהילים, פרק יפהפה, קצר ולעניין. פרק ח'. אתם תקראו, אני מתוך כדי זה אחפש את ספר מורה הנבוכים לרמב"ם. פה אין. מורה הנבוכים? אז אולי תביא גם ספר מורה הנבוכים של הרמב"ם. של הרב קפח, אם יש. אם לא, זה מה שאתה מוצא. התרגום של הרב קפח הוא יותר קרי. אנחנו לומדים פרק ח' בספר תהילים, מה שמכונה בלשוננו פרקי הגות. ודרכנו, לכל אלה, לטובת אלה שלא התנסו עדיין בניתוח פרקי תהילים, אנחנו קודם מציעים חלוקה לפי מספר, כאשר החלוקה צריכה להיות מגובה באיזשהו פרמטר שאפשר לשכנע בו, שאפשר לראות אותו ואפשר לשכנע בו. זה מה שאנחנו עושים דבר ראשון. קוראים פרק ח', מציעים חלוקה לחלקים, וכמובן מגבים את זה בסימוכים. כן, בואו תציעו, בבקשה. קשה, נכון? קשה. הרבה התלבטויות, יש שתי אפשרויות חלק להכריע. כן, מי רוצה להציע אפשרות אחת ועל פי מה? כן, כל רע
חלוקה לשלוש חלבי גופים.
כן,
זה מי א' עד פסוק ד' חלק
אחד. כן,
פסוק ד' בעצמו, זאת מי א' ב' ג' ד'
אז איך הפרמטר? זאת אומרת, חלוקה לשלוש, זאת אומרת, ב' ג' בפני עצמו.
א' דוד לקדוש ברוך הוא, ד' דוד על עצמו, כי יש שם חזמה שזה
שהיא... אבל שמך, שרתנה הודך.
יש שם...
זאת אומרת, שהוא הוסיף את גוף ראשון, הראה.
כן, כל שם זה
פנייה... אתה.
פנייה לקדוש.
אתה, אתה ואתה, יפה. רק בד' יש גוף ראשון.
כן, וגם בשאר, אתה חוזר להיות איזושהי קריאת התפעלות של דוד.
כן, זה בהות של הפרק זה כולו, לכן זה פרק הגות, כי זה לא תפילה, אלא זה מין התפעלות. הוא מתאר איזשהו מצב. אז זאת אומרת, בעצם פסוק ד', את אומרת, מחלק את הפרק לשלושה חלקים. הוא יוצר איזו חלוקה לשלוש. לפי החלוקה של גופים, גוף שני, גוף ראשון שנכנס פה במילה אחת, וגוף שלישי, כן? אי אפשר להכחיש את חלוקתך, היא נראית לעין. מי שרוצה להציע משהו אחר? יש פה עוד פרמטר נוסף? צריכים לגלות? תראו, יש פה משהו מאוד בולט, זאת אומרת שהוא לא, אי אפשר להגדיר אותו כרגע כחלוקה, אבל הוא אי אפשר להתעלם ממנו, שבעצם הפרק הוא מעגל. זה רואים מיד, כן? זה, כשאתה קוראים מיד מרגישים שזה סוגר מעגל, נכון? השם, הוא מתחיל בקריאה, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, והוא מסיים בסוג י', השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, רק עם הבדל אחד, שאין את החלק השני. זאת אומרת, הוא לא חוזר לגמרי על אותו פסוק, כי בפסוק ב' הוא מוסיף, אשר תנה הודך על השמיים. ולמה זה חסר בקצה? זאת אומרת, אם אתה כבר חוזר על אותו מוטו, עם פזמון כזה שחוזר, אז למה אתה לא חוזר עליו בשלמות? תחזור גם על אשר תנה אותך, על השמיים. זה מעניין. כן? זה כאילו בולט בהיעדרו בסוף. מה זה אומר? נראה בהמשך. אז קודם כל יש פה באמת איזושהי חלוקה מראש, רואים שיש פה איזה מין מעטפת. שהביטוי, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, שהוא בעצם חצי פסוק ב', אבל הוא הכותרת בעצם של הפרק, לעומת הסוף, שהוא כאילו עוטף את הפרק מכל צד, שזה בעצם הייתי אומר הכותרת של הפרק, מאדיר שמך בכל הארץ. כן? מאדיר שמך בכל הארץ. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ואז בעצם החלוקה הפנימית, אם אנחנו עכשיו כאילו עוזבים את חצי פסוק ב', כן? את המעטפת, משאירים אותה בפני עצמה, ומסתכלים רק על הפנייה, נכון? אשר תנה עודך, בעצם כאילו החלק הליבה, הגרעין של הפרק, הוא אפילו שזה חצי פסוק. בואו רגע תסתכלו עכשיו על זה. מה אפשר להגיד על זה? כן, יש פה גם משחק של זמנים. אשר תנה, תנה זה בעצם הווה, כי זה לשון ציווי. תנה עודך על השמיים. לא, הציווי בדרך כלל זמן עובר. הווה מתמשך. כשאני אומר לך, עשה כך. צו הוא, ציווי הוא לשון הווה, בדרך כלל, כמה שאני זוכר.
אחרי אשר צריך לבוא מתואר. הרמב"ם
לא, כי זה נמשך מה... קיצצנו את הפסוק, אבל הפסוק נמשך מהחלק הקודם. כאילו דוד מצווה עליו, כאילו. זה כאילו הייתי אומר, מן הראוי שכך תהיה. בגלל שאתה, עכשיו אנחנו קצת נכנסים לתוכן, זה לא נוח כל כך בשלב הזה. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, נכון? אז כיוון שזה הכותרת הפילוסופית של המחשבה הראשונית, הוא ניגש אל כל הפרק הזה, אז זה כאילו אומר, אשר תנה אותך על השמיים, זה כאילו מתבקש, כאילו אשר זה... to be continue, כאילו ההמשך, מה שהוא אמר קודם, שאדיר שמך בכל הארץ, שהיה מתבקש שתיתן את אותך על השמיים. שתי נקודות, אבל מה אתה עושה? כל הפרק מסביר שזה הפוך. ענוונתנותו של הקדוש ברוך הוא, אשר אדיר שמו בשמיים, ואשר היה מתבקש, אתה אומר את המילה אשר? ואשר היה מתבקש שייתן את כבודו על השמיים, הודו על השמיים, ולא על הארץ. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא, למי נותן את הכבוד שמגיע לו? לבני אדם.
אבל דווקא אם הוא אדיר שמו בכל הארץ, אז לא הייתי מישהו יותר גדול על השמיים.
כן, הפוך. זאת אומרת, הרי זה משהו, הוא מתפעל אחר כך, מה האנוש כי תזכרנו, אתה רואה בהמשך, שהוא יגיד את זה. אני אומר, גם פה, בעצם, אני הייתי אומר, לפי זה, העולם זה כבר חלוקה לפי תוכן, אז תכף נחפצה לזה סימוך. הזמן אולי קצת עוזר לנו, וגם החלוקה שאת הצעת, החלוקה לשלוש בעיניי היא ברורה. זאת אומרת, רואים שיש פה חלוקה לשלוש, רק שאלה, איך זה מסודר? אני הייתי אומר ככה שהחלוקה לשלוש, אם אני אחזור עוד פעם על הפרמטר שלה, זה פסוק ד'. פסוק ד' דוד כאילו מערב את עצמו. עד עכשיו זה באמת דיבורים ניטרליים, הוא מדבר על אשר עודך על השמיים, היה צפוי שכבודך יהיה שלך, יהיה בשמיים, בגובה. ומצד שני, אתה, הוא מתחיל דווקא עם הילדים הקטנים, מפי עוללים ועולקים מסתרו, זה וכן הלאה. זאת אומרת, הגודל מול הכותל, עודך, אדירותך, ומה שאני רואה, מה שקורה בפועל. ואז הוא חוזר עוד פעם ומתאר, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קוננת. זה כאילו סוגר, צד אחד, סוגר את החלק הקודם, למה אמרתי את כל מה שאמרתי, כי הראה, ולכן המילה כי מתאימה מאוד. לא הסבר, למה אני סבור שבעצם אותך צריך להיות על השמיים, אבל אתה נותן את אותך על בשר ודם, ועל הקטני בני אדם, על עוללים ויונקים, כי הרי שבך מעשה אצבעותיך, ואנחנו קוראים שהכוננת. זאת אומרת, החלק הזה משמש כסגירת החלק הקודם, כי זה מה שדוד אומר, כי הרי, ועכשיו תראו שאפשר לקרוא את החלק הזה לצד ההמשך. זאת אומרת, הוא כאילו סוגר את החלק הקודם, או מתחיל את החלק הזה. זאת אומרת, זו חלוקה מאוד מעניינת. שבעצם החלוקה, אני רוצה שנייה אחת, החלוקה לשניים, בעצם יש פה חלוקה לשניים, ולא לשלוש. רק שהפסוק ד' הוא חמקמק, הוא יכול להיות הסיגור, החיתום של, בבת אחת, הוא עושה את שני הדברים בבת אחת, זה ממש אומנות כתיבתית. מצד אחד הוא חותם את החלק הראשון, ונותן הסבר על מה שדוד כאילו מתמה, ותראו עכשיו איך הוא פותח את החלק הראשון, השני, כן? בהתעלם מהחלק הראשון. כי ירא שמך ומעשה אצבעותיך, ירח וחורבים אשר כוננת, מה אז? מה אנוש כי תזכרנו? אתם רואים, זה ממש ההמשך הטבעי. מה אנוש כי תזכרנו?
זה לא להתחיל.
יפה מאוד. בדיוק. זאת אומרת, בעצם, ולכן עכשיו מובן, למה התחלה והסיומת חוזרים לאותה נקודה. זאת אומרת, בעצם מתחיל מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אתם מבינים? עוד פעם, רואים את הגרף? ממש רואים צורה נפלאה. ומילה אחת עשתה את כל החלוקה הזאת. המילה הראה. שזה אני רואה. כי בהתחלה זה כאילו משהו מצייר משהו ניטרלי. משהו ניטרלי, הוא לא מכניס את עצמו בתמונה. אז בואו נראה את זה עוד פעם. אז עוד פעם, אז החלוקה, כמו שאמרנו, המבנה הוא מבנה של שניים בסיסיים. כאילו החלק הראשון שהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, והחלק השני שהוא מדבר על האדם. מה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אף על פי שכאילו האדם לא ראוי לזה. מצד גודלו של האדם ומצד קטנותו, גודלו של הקדוש ברוך הוא וקטנותו של האדם. ולכן הפרק בעצם מחולק לשניים. זאת אומרת, מבחינת הבסיס שלו והרעיון שהוא רוצה להביע, הוא מחולק לשניים. גודלו של הקדוש ברוך הוא ואנוונטנותו שנותן לבני אדם להשתלט לו על העולם ששייך לו. אבל החלוקה לשלוש היא בפסוק ד' שיוצר איזה מין אוטונומיה, שהוא כן, כמו ציר של דלת, שפעם נפתח לכאן, פעם נפתח לכאן. אתה פעם משמש כסיומת החלק הראשון והתימהון של החלק הראשון, ופעם משמש מבוא לשאלה שתבוא אחריה. ובעצם זאת השאלה. אבל רק פעם זה מתחיל מלמעלה למטה, ופעם זה מתחיל מלמטה למעלה. מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. בואו נראה את זה עוד פעם בפנים. למנצח לגיתית מזמור לדוד, כותרת כללית. השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר, ולמילה אשר אומרת, היה מתבקש לעוצם זה שאתה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תיתן את עודך על השמיים. ופה בארץ לא יהיה בכלל עניין של כבוד לשום דבר. רק כבודך בלבד. ולעומת זאת, מה קורה בפועל? מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען צורריך. וזה משפט מאוד מוזר. נכון? צורריך נשמע משהו לא חיובי, אבל למען נשמע סבבה. נשמע טוב. לא מצטרף. אז מה זה למען צורריך? איך אפשר להסביר את זה? להשבית אויב ומתנקם, כן, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם.
אז הוא חוזר לתנאות לך על השמיים.
מה?
עכשיו, פסוק אמר,
כי יש עמך,
הוא חוזר
לתנאות
לך על השמיים.
כן, לא, על הפלא הזה. זאת אומרת, בעצם החלוקה של הפסוק, של החלק הראשון, היא בפנים, היא חלוקה לשניים. זאת אומרת, הכבוד האלוהי לעומת הקוטן האנושי שאתה נותן לתינוק קטן שמה שיוצא מפי מפורש מפי תינוק פסוק לפסוקך וכאלה דוגמאות שתינוק לומד וזה משבית אויב ומתנקם. איזה כוח יש בפיותיהם של בני אדם, כן, שיכולים ממש להנהיג את העולם. הבל פה של תינוקות של בית רבן, הביטוי של זה שחזל הכוח מפה, הבל פה של תינוקות של בית רבן. והפלא, העוצמה שיש בדבר הזה, שעם זה הקדוש ברוך הוא משבית אויב ומתנקם. מה זאת אומרת למען צורריך? אז קשה פה, צריך ללכת לשני כיוונים. אולי זה לא שלילי. יפה מאוד. אז בעברית איזה מילה דומה יש לצורר? נכון? צורר זה בלשון צרור. אבל צורריך הכוונה נושאיך, מבקשיך, את פניך השם מבקש, כן? מי שנושא את, כן? הנושאים את העול. אז למען צורריך, כן, כמו לצרור, מה? נשמה צרורה, תן נשמתו צרורה בצרור החיים. צורריך בגפה, אני חושב שזה באמת המשמעות. תן נשמתו צרורה. זאת אומרת, איפה הם צוררים את הקדוש ברוך הוא? במובן החיובי, נושאים אותו. בצרור החיים, זאת אומרת, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. זאת אומרת, אנחנו צורריך, אפשר להגיד אפילו אלה שצרורים על ידיך. למען צורריך, אלה שבאמת אכפת להם ממך וחפצים בך, שומרים, בדיוק, שומרים את נשמרים על ידיך. נצורים על ידיך, יפה מאוד, כן? זה הכל מאותו עניין, איסופים, נכון? נצור זה אסוף בתוך מקום סגור, שון צרור, צרור עבור נפריים, כן? סגור, מחובר. לכן גם אגב צורר הפך להיות שלילי, זאת אומרת, אל זה שבא מולי, משון צר, משון רוצה לסגור אותי, לשים אותי במצור, לחפש רעתי, כן? זה נקרא צורר, גם בשלילי. אפשרות שנייה להבין שבאמת הכוונה פה למען, צורריך. בדיוק. כאילו חסרה פה איזה מילה. אבל למה זה בכל זאת חיובי? כי בעצם הדרך הטובה ביותר לטפל בצוררים זה מכה בראשם. נכון? אשר עודך בשמיים, אז נו מה הבעיה? למחוץ את צורריך, מתקוממך. נכון? הרי שמשה רבנו מסיע את ארון האלוקים, אז הוא אומר, קומה השם, יפוצו מסניך, ינוסו יפוצו אויביך, ינוסו מסניך מפניך. אז מה הבעיה? אלא מה? זה למען צורריך, הכוונה, גם לטובתם של הצוררים, וזה גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חס גם על מתנגדיו. נותן אוויר לנשימה גם לאלה שצועקים, אין אלוקים.
טוב, אבל כשהוא חס, אתם יודעים, אם יודעים, מסת את
האור. עוז, למען צורריך.
מה המשמעה
התחלה
של
הפסוק? לא, זה מה שמסביר. אם יודעים, אם יודעים, מסת את האור, הכוונה, זה לעומת הגודל השמימי, איזה עדינות ואיזה כוח יש בעדינות של תינוקות של בית רבן, שכוח פיהם בתלמודם ובתפילתם למען צורריך, זאת אומרת, למען צורריך, אף על פי, לא כמו שהסברנו קודם, קודם הסברנו זה פירוש יפה, למען שצורריך, המילה למען היא חיובית, אז צריך להסביר שצורריך, הכוונה, אלה שנושאים אותך, שומרים, נותריך, שאתה נותר אותם, והם נותרים אותך, להשבית, אוהב ומתנקם, אז הפסוק מובן. ואני אומר, אפשר להבין צורריך במובן השלילי, שזה כמו אויב, מקביל לאויב, אויביך, צורריך, זה אותו דבר. ואז הדילמה היא רק למה הביטוי למען. איזה תועלת יש פה, איזה טובה לצוררים יש כאן. וזה אנחנו מבינים לפי התוכן, שבזה שהקדוש ברוך הוא משבית את תוכניותיהם וגורם להם שלא תיפול לתצא לפועל מזימתם, זה למען שמך, כמו עשה למען שמך. כשאומרים הקדוש ברוך הוא עשה למען שמך, אנחנו מבינים שאנחנו במצב גרוע. אנחנו לא ראויים לישועה. אז אומרים עשה למען שמך. אז זה כאילו, אותו דבר כתוב גם פה. זאת אומרת, יש פה איזה חסד כל כך גדול שהוא גם לטובת הרשעים, לטובתם, שלא ימאח אותם הקדוש ברוך הוא, ועד מותו ימתין לו, יחכה לו, אם יעשה תשובה, מיד יקבלו. כן? אז אף על פי שהם צורריך, אתה בזה שאתה משבית את רעתם על ידי הבל פיותיהם של בית רבן, ולא, של נקוד של בית רבן, ולא על ידי אבני מחץ כמו סדום ועמורה, זה הלמען. זאת אומרת, יש פה איזה תועלת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו כך, שהרשעים לא מיד מקבלים, כמו שלמדנו את זה, למען תיוורא, כי עמך הסליחה, למען תיוורא. כן? אז זאת אומרת, הלמען, אצל דוד, רואים שהוא משמעותו, מין המתנה כזאת, מין איזשהו, כדי שיהיה בעתיד דבר כזה, למען צורריך, שלוש נקודות, שיחזרו בתשובה. יושבת הרוע, ולא, כמו שאומרת ברויה, אשתו של רבי מאיר, אומרת לו, איתם הוא חטאים ולא חוטאים. כן? זה למדה מדוד המלך. תמו חטאים ולא חוטאים, זה אגב גם פרק הגות יפה מאוד, פרק קובדלד, פרק יפה יפה לשיר של יום של, אולי גם אותו צריכים עוד, שיר של יום של ראש חודש, שבת יש לנו ראש חודש, טוב, אולי, פרק שבוע הבא, גם קשור כמובן לטבע, קשור ל... הוא די דומה פה לפרק הזה, זאת אומרת, אפשר לראות את פרק ההוא כהרחבה של הפרק הזה, אולי באמת ניגע בו גם. הוא גם גדול, זה החיסרון שלו. מה? כן, אבל זה דבר קיים.
נכון, זה שאלה, אבל זה נראה מבחינת העיגיון של המשפט, זה יותר יש צורריך, זה משהו טוב.
צריך רק לבדוק באמת את הלשון, אם בשון צרה זה לא צריך להיות צורריך. צריך לבדוק. אם יש פה למישהו דעת מקרא? כן, תביאו, הוא מקצועם בתחום הזה, זה שווה לא לשבור את הראש, פשוט להציץ. אנשים עשו עבודה גדולה, שווה ליהנות מפרייהם. בסדר, זה הנקודה הראשונה. וכמו שראינו, עכשיו בעצם מתחיל החלק, או תוספת לחלק הזה, שהכי בא להסביר למה אני מרגיש את הפער הזה שבין הגודל הכותל, למה אני אומר את זה, אומר דוד, למה הגעתי למסקנה שיש פה איזה למען, יש פה איזה תועלת מאוד מאוד גדולה, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ולכן אני יודע שאתה כזה גדול ועליון, שאני לא מבין איך נתת עוז לתינוקות של בית רבן, ואיזה פעולה אדירה זה עושה. מי שמפעיל פה את כל מערכות העולם והיקום, איך הוא כמו מאכיל בכפית, מניק במטרנה, איזה עוללים רשעים, משבית את הרוע על ידי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, יש פה איזה דימוי שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו כאימא רחמנית, רק שזה נעשה בפיותיהם, ברוח ולא בפיזיות. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחיים תינוקות, זה גם קשור פרשת השבוע, ותחיינה את הילדים, אבל בעצם הם מחיים אותנו. אין? זכותם של, אגב יש כזה סיפור בגמרא, של, שהוא אומר לו, לא זוכר כבר באיזה הקשר, שהוא אומר שבזכות מה אתם חיים, נדמה לי על אלכסנדר מוקדון, הוא אומר לו, בזכות הבהמות שיש בה, יש לכם עיזים, הוא שואל אותו, הוא אומר, כן, בזכותם אתם חיים, בסדר גמור. זאת אומרת, תינוקות של בית רבן, כאילו, בזכותם אנחנו קיימים. כן, הם הלא מוניפולטיביים, ולא האלה שבעצם מגיע להם, בזכותם העולם קיים. הקדוש ברוך הוא מקיים את כל העולם הזה, אלא בזכותם. ובאמת רואים את זה מההמשך, כי עכשיו כשאני קורא את פסוק ד' כהתחלה של החלק השני, כן? ולכן עשינו אותו ציר של דלת, כן, הוא פתוח. כן? כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אגב, זה דפוס חדשני, לא ראינו דבר כזה עד היום. כן? בוא נראה איך הוא מסביר צורריך. אתם רואים, אפילו פתחת במקום. למען צורריך. הוא מביא פה כנגד צורריך. זאת אומרת, כמו הפירוש השני. כן? כנגד צורריך. הילה אל ה' פסוק ת' למען שורריי. בוא נראה, פרק ה' איך הוא מסביר שם, שדפוס דומה. כן, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לך קודשך, בירתך, השם נכני בצדקך למען שורריי. הישר לפני דרכך. כן, מה זה למען שורריי? למען אנצל מידי שורריי. גם שורריי, הם מבקשים בעדיכני מירתך. שורריי זה אויביי. העוינים אותי, המביטים עליי בעין רעה, הישר לפני דרכך, כי טעם לבקשה למען שורריי, אין מפיו של למען שורריי. הוא מבין שזה מאותו יסוד שלמען זה כנגד, כן? ולא כמו שאנחנו מבינים, למען לטובת, אלא דווקא כנגד. כן? אפשר להבין את זה בעברית, יש לפעמים ביטוי שהוא עצמו משמש כדבר והיפוכו. זאת אומרת, המילה למען, נכון? רואים את זה בעוד מקומות, איפה אנחנו פוגשים את זה? שאותו ביטוי משמש גם כמו למשל מה לברך המילה נכון ברך אלוקים ומות או לקלס לברך יש כמה ביטויים כאלה שהם דבר והיפוכו כן אז הנה אז גם למען זה מה שהוא בעצם אומר שזה אותו יסוד שהוא משמש למען זה לטובת ולמען כנגד כן אז פה זה כנגד כמו שזה מוזכר פה אויב צורריך אז לא צריך להיכנס פה ל הוויות אחרות. בסדר, אז הנה יש לנו פה הסבר נוסף. בואו נרגע לחזור לחלק השני. בואו ננסה להבין אותו יותר לעומק. הוא אומר פה ככה, כן? מה האנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו? ולמה אני שואל את השאלה הזאת? שוב, החלק, פסוק ד' משמש כמנוף גם לחלק השני. כמסבירן את החלק הקודם. ועכשיו הוא חוזר. אגב, שימו לב דבר מאוד מעניין, שבשני החלקים יש ככה, יש אלוקים ויש אדם. ועוד פעם, אדם ובסוף אלוקים. כן, שמים לב? והנה שוב החלוקה הזאת שהצעת, החלוקה לשלוש. ובאמצע מי?
דוד.
נכון? יש ככה, זה מתחיל הפרק. אלוקים, אדם, ואדם קטנצ'יק, עם אויבים, שזה אנשים גדולים ומסוכנים. ו בחלק השני, אדם, שהוא מושלט על כל העולם, ובכל זאת, השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ.
כן? זה קשור
שהאדם לא פוגע בכבודו של הקדוש ברוך הוא. נסיים באותה נקודת התחלה. להראות שבעצם כל זה איזה מין לקונה זמנית. כן, יש פה איזה, בתוך כל הגודל האלוהי, יש פה איזה אי קטן של השפעה אנושית. ומי נתן את ההשפעה, אפשר את זה? גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כן, הנבנתנותו היא גדולתו. ובאמצע, הראה שמך מעשה אצבעותיך, ואגב שימו לב שפה הקטן והגדול הוא להפך. נכון? האצבעות של הקדוש ברוך הוא זה כלום, נכון? מעשה אצבעותיך זה כזה... זה? לעומת ירח וכוכבים אשר כוננת. הראה שמך האינסופיות שדוד תופס, בשבילך זה שחק בג'ולות. נכון? מה שילדים עושים. תן לאצבעות ללכת במקומך, דפי זהב. זה השמיים. חלש אנשים משתמשים בהם חיפוש כתובות וכל מיני עתידות. חושבים שזה כתב ידו של הקדוש ברוך הוא. זה קטן, אותיות קטנות כאלה, פורחות באוויר. וזה בדיוק הרגשה שדוד המלך נותן פה. זאת אומרת, הגודל והקוטן. ומה האנוש כי תזכרנו? מה? בפסוק ד' אתה שואל? עוד פעם. מעשה אצבעותיך, זה כאילו כלום. משהו שאתה עושה באצבעות, כאילו... זה אפילו בלי מאמץ. ועוד לעשות באצבעות זה כבר זה בלי מאמץ. רק האצבעות זה זו. זה משהו שאתה לא צריך ל... בוא תן אצבע, אומרים למישהו. אתה מבין שזה לא צריך לתות כתף, אז אתה כבר מבין, צריך סחוב אלונקה. אבל לשים אצבע זה... מה שהמלאכים אמרו לרבי חנינא בן דוסא, שהוא הצטער שאין לו מה להביא לירושלים. בסוף הוא מצא איזה אבן גדולה, אמר, את זה אני אביא. נו, אבל איך תרים את זה? הגיעו מלאכים, אמרו לו, בתנאי אחד שאתה שם אצבע. אז הוא שם אצבע, הלך ככה עם איזה אצבע, שישה סוחבים מכל צד. אז הרי שמך, מעשה אצבעותיך. כל השמיים, מעשה אצבעות, הקדוש ברוך הוא, והגודל והקוטן, שבעיני הקדוש ברוך הוא השמיים זה קטן, בעיניי זה בלי גבול. זה שמך, ירח הכוכבים אשר כוננת. ועל זה, מה האנוש כי תזכרנו, ועל אדם כי תפקדנו, ותחסרו מעט מאלוהים.
זאת אומרת, הצד הראשון זה שאלה, כן, אבל למעשה, יש עליך בשבילים דבר ענק. ולעומת זאת, מה האנוש כי תזכרנו? ובכל זאת, ותחסרו מעט מאלוקים.
לא, אני חושב שצריכו את זה ביחד. זאת אומרת, את פסוק ה' ופסוק ו', מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרו מעט מאלוהים, וכבוד ועדת השם, ותמשילהו. ומעשה ידיך, כן, זה הכל המשך השאלה. זה הכל המשך השאלה. צורני ואלפים כולם, וגם בעמוד שדאי, ציפור שמיים ודגי הים, עובר ורחות ימים. נשאר בשאלה. הסימן השאלה נסגר פה. זה הכל חתיכה אחת. בסדר? סימן שאלה. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אף על פי שאין לי תשובה למה עשית זאת, למה ברוב גודלך נתת, אשר השמיים זה מעשה אצבעותיך, ואתה נותן פה לאנשים מבוגרים לשחק במעשה ידיך. כן, כן, מישהו שואל, אם אפשר להציע הסבר מילולי של למען, מען זהו יעד מסוים, מעון במקום במסור במקום של אדם, כתוב מכאן שלמען מציין את הנמען, כלומר, לא טוב ולא רע, אלא אובייקטיבי, מציין מיקום או יעד. יפה, רעיון מקורי. יפה, צריך לבדוק את זה, רעיון יפה מאוד. כן, למען, צורך הזה, לכל, כמו שאומרים, לכל כדור יש כתובת, לכל רשע יש איזה ציוץ של ילד שיפוגע לו בה. וחסל אותו. יפה מאוד, הלוואי שיהיה ככה פירוש. זה
מענה.
כן, מענה לצורריך. למען צורריך, כן?
תשובה להם.
כנגד, מען ונגד, זה בדיוק עכשיו מבינים למה זה כנגד. יפה מאוד, יפה מאוד. הנה, זה מפתח את זה יפה מאוד.
לא,
אבל בכתיבת שירה זה בסדר. זאת אומרת, למען. כן, בקצב. כן, ויען, בדיוק. לא, ויענהו. כן. לא, ההפך. זה חלק מהתימהון. תראה את השאלה, מה האנוש כי תזכרנו? נכון? הוא לא נותן תשובה. מה האנוש כי תזכרנו? וואו. אגב, שים לב שהילדים יותר נחשבים מהמבוגרים. זה החלק הראשון, זה מעניין. שבעצם הוא... שאלה מצוינת. אפשר להגיד, כי לא טעמו טעם חטא. הם לא... פה תראה איזה מין בן אדם זה. זאת אומרת, אתה רואה שדוד המלך, כי הוא רואה את זה בשלילה, את העובדה שהאדם שולט על העולם, וכי לא היה מוטב שאתה תיקח את השליטה, כמו אצל פרעה, קח ממנו את השליטה, עשה אתה למען שמך. למה אתה נותן לבני אדם לנהל את העולם? יש פה איזה... תימהון, איך זה שאתה נותן לבני אדם? מה האנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? אגב, זה נקודה מעניינת שאני חושב שהתשובה זה לא רק שלאדם יש שליטה, אלא תזכרנו ותפקדנו, מה זה אומר? להניש, נכון? פקדתי על החתריכם, נכון? פוקד אבון אבות. פקדתי, כן? פרשת שמות, בדיוק. פקדתי את אשר עשה לכם במצרים. זאת אומרת, זה לשפוט, בעצם. ולזכור, מה זה לזכור? כי תזכרו, יום הדין נקרא יום הזיכרון. זה להביא במשפט. זאת אומרת, מי זה האדם שאתה בכלל מתייחס אליו? בכלל שופט אותו. בסדר? אז שימו לב, זה מאוד מעניין. תינוקות שבית רבן שלא תאמו טעם חטא, הם לא צריכים להישפט, נכון? אם חלילה קורה להם משהו, אז הם נתפסים באבון הדור. הם בכלל עצמם אין להם משפט. הם לא בר שפיטה. נכון? הם לא ברי שפיטה. לכן אנחנו אומרים, ברוך שפטרני מיונשו של הזה, בבר מצווה. ולכן הם עצמם, הם כאילו כלי ביד השם. זה אגב מאוד מעניין. איך זה שבאמת מפי עוללים ויולקים ייסד את העוז להשביט אויב ומתנקם. אז אם רוצים להבין זה באופן מיסטי, אז אין לי הסבר. מיסטי כזה בלתי נתפס. אבל אם רוצים להבין זה ברמה פשוטה, אז יש בעובדה שיש תינוקות שלא חטאו, וזה בעצם כל ילדי העולם, כל ילדי ישראל, ודאי. זה מביא את הרוע, תבין, איך מהקטנצ'יק הזה, כולם, גם הרשעים הכי גדולים, הם דו חמודים. לא היינו הורגים אותם כשהם היו קטנים. כי לא היינו מעלים על הדף, הקטנצ'יק הזה, הוא יעשה צרות גדולות. לא היה נראה לנו. זאת אומרת, המציאות של העולם, שכל בני האדם, ביסוד, יסודה מן הטוב, ורק אחר כך הם חשבנו חשבונות רבים, זה מה שגורם לפקוד את הרשעים. כי זה ניכר. נכון, כמו שאומרת האישה הצרפתית, אומרת אליהו, למה באת אליי לפקוד אבוני? כל עוד שאתה היית שם ואני הייתי פה, אני הייתי צדיקה באופן יחסי. ברגע שאתה נכנסת עליי הביתה, פתאום רואים את כל הכתמים שיש לי על בגדיי. כל בגדיי געלתי. אז ניכר שאני לא כמוך. אז פוקדים עליי את אבונותיי. ולכן הילד מת. אין ככה, היא מתלוננת. ואז אליהו מחזיר לה את הילד לתחייה. לא, הקשר פה מפי עוללים ויונקים, זה גדילה מצריך את הכפילות, אני חושב שזה... זה מתאר שני מצבים של חולשה של ילד. עולל, זה לא מתאר את היניקה, זה ברור, זה התלות באוכל, שהוא זקוק למישהו שיאכיל אותו, הוא לא יכול לאכול לבד, לא יכול לפרנס את עצמו. עולל, אני חושב שזה לשון זה שהוא לא יכול לעולל, זאת אומרת, צריך להחליף לו חיתול, צריך להביא לו את המוצא, צריך להפוך אותו צעד, צריך להוציא לו אוויר, נכון? כל התרגולות שאתם רואים אצל מגדלי ילדים. אז זה נקרא עולל, שצריך לעולל לו, צריך כל זמן לעשות לו, הוא נטול יכולת. אז את רואה שההשוואה פה היא אמיתית, זאת אומרת, את רוצה להגיד, יש אנשים שיכולים ביחסם עם הקדוש ברוך הוא להיות במדרגיה הזאת. יכול להיות, חז"ל אומרים שדוד המלך ניסה להיות כילד לפני הקדוש ברוך הוא. בנך, נכון? הוא אומר לו, אני היום ילדתיך במלכות, כמו ששאול המלך, כתוב בן שנה שאול במולכו, שהוא במלכותו הוא תינוק. זאת אומרת, השייכות שלו לקדוש ברוך הוא, זה אתה נולדה. ההבנה הזאת של המלוכה. דיברנו על זה פה כשלמד את ספר שמואל בעריכות רבה. אז כמו שאמרנו, זה בעצם אפשר להבין בפשטות, מה בעצם יש בפה של העוללים, מעבר למיסטיקה, כמעבר לצדדים היותר נסתרים שיש בלימוד תורה של תינוקות. שעצם נוכחותם של תינוקות בעולם, שהם, כן, הם, אגב, יונקים הם בדרך כלל לא ברי דיבור, זאת אומרת, לכן אני אומר, עצם נוכחותם, זאת אומרת, פיהם היונק, אולי זה כן מתאים קצת למה שאמרת, שיש פה איזה יניקה, אגב, יש בספרי סוד, אם כבר הזכרת את זה, אז זה שמעתי מרב גדול, הרב נחמני הלוי, חוזר הצדיק לברכה, שהוא הסביר על את הגמרא במסכת ברכות, על ארבעה משמרות של הלילה. אז המשמרת, והוא בעצם מסביר שזה כל סימנים לגאולה. חמור נוער, אנחנו יודעים, המשיח יבוא על חמור. כלבים צועקים, יש לזה, שהרב כותב שם אחר כך על צרות שגורמות לעם ישראל לחזור בתשובה. ואישה מספרת עם בעלה, זה חידוש הנבואה. ותינוק יודק משדי אמו, זה כבר ימות המשיח ממש, כן, גן עדן. כן, אז הוא ממש מתאר את שלושת השלבים, כן, שעשויים להיות. אז קודם כל עניינים חומרניים, הגאולה החומרית, שאנחנו ראינו אותה, זה הציונות, המשמרת הראשונה של הלילה. אחר כך הכלבים הצועקים, זה אנחנו שומעים היום הרבה, נביחות כבדות, וקווים שכלב נובח לא נושך, ואם נושך נשבור לו את השיניים. ואחר כך אישה מספרת עם בעלה, זה נבואה. אישה מספרת עם בעלה.
מה זה הכלבים?
הכלבים צועקים, זה... אתה רוצה שאני אפרט לך פה רשימה של סוגי הכלבים הנובחים. זה מעמיד להם מלך רשע כהמן, ומחזירם בתשובה, נכון?
רק
על הדנת נכון. כן. אגב, מה שהוא הסביר, אני, זה ככה, אני קצת מוסיף משלי. הוא דיבר על ארבע דרגות של פתיחת פה. חמור, איך הוא נראה, הוא הפליט גים את זה, זה היה מרתק בשיעור שהוא נתן, הוא הדגים את זה, הוא ממש נער, חמור נוער, הוא עושה, פותח את הפה, זה הכל מה שיודע לעשות, נכון? ולסגור, לנשום אוויר ולסגור את הפה, וזה יצא, זה הכל, שתי עברות, לנשום ולהוציא, נכון? הדרגה הכי נמוכה של פתיחת פה, כלבים שהם פותחים את הפה, חבל על הזמן, נכון? הו, 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 עלוקה יש בשמיים, צועקת הו, הו, הנה זה רצון לקחת, רצון, ואישה מספרת עם בעלה, זה דיבור, זה כבר משהו אנושי. ותינוק יונק, הוא משתמש בפה בשביל, כן, שבעצם מה מטרתה של הגאולה, זה לינוק, כן, לקבל השפע האלוקי. כן, אז זה ההסבר של הרב נחמני הלוי, כך זוכרורני מנעוריי שלמדנו. הרב נחמני הלוי, כן. נחמני הלוי, ככה קראנו לו. אני חושב, כן. לוי שם פרטי. אולי נחמני. אז אני אבדוק את זה. עכשיו יוציאו ספר שלו, אפשר לבדוק את זה. בואו נעצור רגע פה, בואו נראה רק שסיימנו את הפרק. אגב, עכשיו אנחנו מבינים יפה מאוד למה הפרק סגור במעגל. ועוד יותר אפשר להבין יפה עכשיו, מה זה אשר תנה הודך על השמיים. למה בסוף אין את האזכור החוזר של תנה הודך על השמיים? כי מה המסקנה? אף על פי שדוד נשאר בשאלה, נכון? שאלה אחת ארוכה, מה האנוש כי תזכרנו? מה אנוש כתחסרנו מעט מאלוקי? מה אנוש שכבוד והדרת תאתרנו? מה אנוש שתמשילהו במעשה ידיך? מה אנוש שכל שעת תחת רגליו? ואז פירוט, צונה ואלפים כולם, גם בעמוד שדי ציפור שמיים, זה כאילו, שימו לב שפסוק ח' וט' הוא פירוט של פסוק ז', כאילו, הוא התפרטות שלו. כן, אגב, זה גם חלוקה מעניינת, פנימית. נכון? אתם שמים לב? שהכותרת זה, מה אנוש כתזכרנו ואין אדם כתפקדנו, שזה מתלבש על כל אחד מין כותרת כללית, זה לא אומר במה, אחר כך שני פסוקים שזה מסביר, שבעצם ארבע, נכון? תחסרהו מעט מאלוקים, זה כשלעצמו. כבוד נהדר תאתרנו, זה כשלעצמו. תמשילהו במעשה ידיך, זה כשלעצמו. כל שעת תחת רגליו, שזה כשלעצמו. זאת אומרת, פה יש פתאום חלוקה לארבע. ארבע סעיפים של הפלא. הפלא הזה שנתת לאדם כוח ושלטון. ואחר כך צונה אלפי, אלפים כולם, כן, זה על כל בעלי החיים, וגם בעמוס עדיי, ציפור שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים, כן, שזה דגי הים עובר אורחות ימים, זה ביחד. אז גם פה שימו לב שיש ארבע, כן, כנגד כל אחד מהשאלות, כן, אז יש שצונה ואלפים כולם, בעמוס עדיי, ציפור שמיים ודגי ים עוברי אורחות ימים. כן, אדם שולט בכל. אגב, מה ההבדל בין בעמוס כולם צון ואלפים כולם, ובהמות שדאי, מה ההבדל? בהמות שדאי, מה ההבדל? למה זה כולם וזה בהמות שדאי?
מה זה
צון ואלפים?
בהמות
שדאי
זה בהמות שדה, נכון?
כן, למה זה בהמות שדה? יש לך מושג מה זה בהמות שדה? ספר איוב. כן? אם איוב היה בימי אברהם אבינו, או בימי יעקב, או בימי משה, אז דוד הכיר אותו, לפחות את ספרו. שאלה מתי באמת תכתב ספר איוב, שאלה מעניינת. אבל דוד ודאי מושווה אליו הרבה פעמים. הוא מתאר מה זה, שם יש תיאורים של בהמות. אז יש את הבהמות שזה ההיפופוטם, נכון? הוא אומר, אם הצלחת לתת מעדנות על רגליו, בוא נתשים שרשרת על היפופוטם, נראה אותך. ומה שמופיע בגמרא, זה גם מאיוב שור הבר. כן, שור הבר ולוויתן, בהמות בררי א', מין איזה שור פראי כזה, אתה יודע, בופולו, אבל מהסוג הזה, של תאועים כאלה שאדם לא מצליח לאלף. אבל הוא כן מצליח להשתלט, הרי שבגן החיות בירושלים יש היפופוטם, אפשר לראות אותו מקרוב. לא כדאי להתקרב אליו, אתה אומר? אם אתה לא המאמן שלו? כן, אלפים זה שברים, כן, יפה מאוד. צונה זה צון, צונה ואלפים כולם. זאת אומרת, יש בעלי חיים שזה פחות פלא, זה בעלי החיים הביתיים. ולכן הדגש על המילה כולם. הם כולם נשמעים לאדם, שזה הפלא היותר קטן, זה לא כל כך פלאי.
אבל גם
מה? זאת אומרת, זה עוד יותר, אתם רואים? זאת אומרת, השליטה על מה שטה תחת רגליו. אגב, שימו לב שאת המנעלים שאנחנו נועלים, אנחנו בדרך כלל עושים מעורות של בהמות, אין? או חיות. בסדר? ממש תחת רגלינו. ולכן, זו הסיבה שהמהר"ל מסביר למה ביום הכיפורים ובתשעה באב אסור ללבוש נעלי אור, בדווקא. למה דווקא אור? מעניין בנעל אור. למה בד אפשר וגומי, אז יש מחלוקות. אבל כן, זה מראה את העליונות שלנו על האדם, ואם אנחנו מתנהגים כפי שמתנהגים וחרב בית מקדשנו, אז אנחנו לא ראויים למעלה הזו, ואם אנחנו חוטאים יום כיפור, אז אנחנו, זה העינוי. העינוי שם הוא לא עינוי פיזי, זה לא ללכת על מסמרים, אלא זה עינוי נפש, כן, כמו שכתוב, עינויי נפש, צריך לענות נפש. עינוי הנפש, הכוונה שאני משפיל את עצמי, זה מין השפלה שאני הולך יחף, הולך יחף, לא יכול ללכת על אור של בהמה, משהו בעצם הנעל הטובה ביותר, המגינה ביותר. אז יש פה ארבע דרגות, כמו שאמרנו, צונה ואלפים כולם, גם אמרו שעדיין ציפור שמיים, השליטה בציפורי השמיים, שבעצם מסמלים את החופש ואת המעוף, ודגי הים עובר אורחות ימים, את הנעלמות, נכון? את ההיעלמות, וזה באמת עד היום, אנחנו לא מסוגלים לדעת אפילו למספר את כל החיים שיש במים. אגב, השבוע, את היום הבוקר פרסמו שמצאו חמישה מיני עכבישים חדשים שלא הכירו מעולם. אין סוף למה שמתגלה אצל בעלי החיים, כן? אבל בכל זאת גילינו אותם, וכשגילינו אותם, שמים אותם בצנצנת, ויבשים אותם על סיכה. זאת אומרת, אנחנו שולטים בכל. האדם שולט בכל. והשאלה המתקיימת על הכל, למה? מה האנוש? כאילו, מה יש באדם שאתה נותן לו את הדבר הזה? השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ולמה הוא לא מסיים אשר תנה אותך על השמיים. מה צריך להיות הסיומת, או למה אין פה את הסיומת הקודמת? כי אף על פי שאין לו תשובה, מה התשובה? זה, בדיוק. למה? ככה. כאילו זה כאילו, כאילו הוא שואל, מה האנוש כי תזכרנו? אז בהתחלה, כשהוא יורד מהלמעלה למטה, הוא אומר, אשר השם אדוני מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך, הכוונה מרוב גודל את אדירותך, הייתי מצפה שהודך יהיה על השמיים, זה המצופה, ואף על פי כן, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, להשבית אוהב ומתנקם, וכי ירא שמך ומעשה אצבעותיך, כן, זה משהו שוב יותר מוקטן מאשר אשר תנה אותך על השמיים, אני עכשיו רואה את מעשיך שזה מקביל לתנה אותך על השמיים, ואז אני שואל, מה האנוש כי תזכרנו, אגב שימו לב, מה אדיר, מה אנוש, מה אדיר. כן? מה אדיר, מה אנוש, מה אדיר, אותו צורת לשון. ובעצם, אף על פי שכאילו אין לזה תשובה, אבל הוא לא חוזר להתחלת הפרק להגיד אשר תנה אותך על השמיים, אלא, בעובדה, אתה נתת את אותך לבשר ודם. אז מה השלוש נקודות עם זה? שהתשובה לזה צריכה להיות אני בעצמי. תראה איזה אומנות, שוב, תראו את האומנות של דוד, הוא משאיר, לכן זה פרק הגות, אתם רואים, למה זה נקרא פרק הגות? כי בעצם הפרק לא מסתיים, השאלה לא מקבלת תשובה, זאת אומרת, אתה צריך להיות ראוי, ומי הוא הראוי הבוגר, שישלוט על העולם בצדק ובמשפט? מי שיש בנשמתו עוללים ויונקים, מי שלא תימא את נשמתו, מי שלא תימא את ילדותו, מי שנשאר ישר כאשר עשהו האלוקים מן הבסיס, לאדם כזה יש תשובה. זאת אומרת, החלק השני עכשיו, פלק, מתלבש על החלק הראשון. בסדר? ואז, הוא לא צריך טוב, אשר תנה אותך על השמיים עוד פעם. להפך, אשר כבודך, על זה שנתת כבודך לבשר ודם. על זה שהודך על בשר ודם. אז מה ראוי האדם לעשות? לכן זה נקרא פרק הגות, כי אני עכשיו צריך לחשוב על הדבר. מה באמת הדבר הזה? למה זה ככה? מה? פרק ט'. מה, איך מתחיל פרק ט', תקריא רגע את המשפט הראשון, אתה מנצח חלמות לבן.
פרק
פרק ת', אנחנו אולי בעזרת השם נלמד אותו עוד שבוע או שבועיים. בסדר? דיברנו על זה פעם. דיברנו, אבל צריך לחזור על זה שלומדים תהילים. אז סביב הפרק המזויף, גם אז הבאתי לך את הפרק המזויף?
לא, אני
שיש פרק, אבל לא... לא, לא, אז עכשיו נלמד אותו, בלי נדר, הפרק המזויף. אז בפרק ת' תשאירי, אל תערבבי אותו פה, יש לנו מספיק צרות מילה. הוא פרק חשוב מאוד, פרק ת'. הוא לא בהכרח קשור, זאת אומרת, תורה זה כותרת אחרת. הפרקים אחד בתהילים הם לא, חוץ משירי המעלות שהם רואים שהם הולכים אחד אחרי השני, והללויות שהם הולכים אחד אחרי השני, ופרקי משה שראינו, שזה קובץ. אין הכרח שפרקים, גם לא כרונולוגית וגם לא עניינית, זה קובץ שירה, זה לא משהו שיש לו איזה רצף היסטורי. גם בתורה שיש היגיון שיהיה רצף היסטורי, אין רצף היסטורי, אז פה כל אחד כמה וכמה. אז למעשה סיימנו את הצד הניתוחי של הפרק, אבל כיוון שזה פרק פילוסופי, אז אי אפשר בלי קצת פילוסופיה, זאת אומרת צריך קצת להיכנס, מה? להבין קצת את העניין הפילוסופי.
זה דווקא לא פילוסופיה, כי פילוסופיה משאירה את
האלוהים שאמרנו,
אנחנו פה, הוא אומר לא,
אנחנו לא נתחל על... יפה, כן? זו פילוסופיה ישראלית, אבל זה לא יווני.
אז זה באמת מעלים, באמת קצת השוואה לגויים.
למה אתה צוחק? בבקשה, הנה חזרנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קודם כל תראו מה שדיברתי איתכם על הפרק, שהחלק הראשון מקרין על החלק השני. זאת אומרת שכל שהאדם שומר על צעירותו, על ינקותו, על תמימותו, כן? הילדותית, שזה הכוח האלוהי גנוז שם, שלא טעם טעם חטא, ככל שאדם יותר שומר על... אז התשובה לשאלה מה האנוש, היא גנוזה מפי עוללים ויולקים מסד את העוז. אז תראו שזה מקביל ישירות למה שהרב קוק כותב בצד שמאל למעלה, פסקה ברפילי תואר. בכלל, הרב קוק ותהילים זה נושא בפני עצמו, נשאיר לכם את זה לעבודת גמר, למי שירצה לעשות משהו, אז באמת ליצור את ההשוואות האלה, זה דברים מופלאים. לפעמים זה לאו דווקא, יש נטייה כזאת הרבה פעמים לקחת פסקאות של הרב קוק שהוא מזכיר איזה חלק של פסוק. זה הכי קל, העבודה הכי קלה. העבודה הרצינית, אנחנו רוצים באמת לעשות עבודה גדולה, זה רעיונית. זאת אומרת שזה רעיון של הרב קוק שהנה הוא נמצא פה. וזה כבר הרבה יותר מורכב. ופה רואים את זה ישר. זאת אומרת שהרב קוק בעצם לא מזכיר פה פסוק שקשור לפרק הזה, אבל כל מה שהרב קוק כותב פה מסביר את הפרק. כל מה שהופעת הכרת כוח היוצר נגלה יותר בקרב האדם, כל מה שהאדם, הופעת כוח, הכרת כוח היוצר, כמו שאני יותר מתוודע, מודע, ודוד המלך, מי כמוהו, כן, הרי מעשיך, אצבעותיך, נכון, הכל מעשי ידיך, ההכרה בכוח היוצר מתגברת באדם, כל מה שנשמתו מזדככת לראות את מעשי השם בסוד היצירה, ובמקום הכי קיצוני זה בבחירה החופשית של האדם, ובמגולומניה של האדם, ובשלטון של האדם, וברמיסה של האדם. גם בזה הוא רואה את הקשר האלוקי. ככה מתקדש רוחו בקרבו, ויצירתו שלו, מה שהוא עצמו יוצר. מה יוצר התינוק של בית רבן הזה? דיבור. דיבורו נעשה אצלו חביב וקדוש, הוא מתחיל להוקיר את ערכו. מה אנוש? תשובה, כך אנוש. אתם רואים שזו התשובה? ממש ההמשך של הפרק. זאת אומרת, מתי אני אתחיל? השאלה, מה האנוש כי תזכרנו? כאילו, זלזול באדם. נכון? מה האדם באמת? האדם שאין שום דבר. מה הוא יכול לעשות? מה יעשה אנוש לי? נכון? הרכבת האנוש על ראשנו, יגיד אחר כך. אוי ואבוי, בני אדם מושלים בנו. עד אנה עשית עצות בנפשי. אני עצמי, בן אדם, אני צריך לשלוט על עצמי. אוי ואבוי. אני רוצה להיות מונהג, אבל כאן בדיוק זה מה שהוא רוצה לומר בפרק. הפסקה הקצרה הזאת של הרב קוק ממש מקפלת בתוכה את מה שלמדנו בפרק, מה שהפרק מלמד. ככל, מה שהוא בהתחלה אומר כתימהון, איך זה שאתה בגודלך, שתנה אותך על השמיים, לתינוקות של בית רבן, יש כוח השפעה אדיר על העולם שאני רואה את זה במו עיניי. אני נותן לתינוקות להתפלל ואני מנצח במלחמות, את הרשעים. ומה האנוש כי תזכרנו? אז אמרנו, מה האנוש כי תזכרנו? מה הכל של האדם? ככל שהאדם יותר מודע לשייכות שלו לקדוש ברוך הוא ולהשפעת כוחו היוצר של הקדוש ברוך הוא על כל המציאות, כך ערכו של האדם הוא מרגיש שותפו של הקדוש ברוך הוא בעולם. למה הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את העולם לשלוט בו? מפני השותפות שבינינו. כן, וזה הכרת אורכו של האדם, שהוא מבין ששותף מה שעשה עשוי. כל מה שעושה שותף, יש לו ערך. בואו נקרא שני ספרים מעניינים מאוד, של אחד של יהודי, השני גם יהודי כתב, אבל הוא מתאר פה דברים של גוי, גם זה יהודי כתב ומתאר דברים של גויים. השמאלי למטה, בקור המהפכה המדעית של אפרים קציר, של אהרון קציר, סליחה, קציר היה אחיו, נשיא המדינה, אהרון קציר הוא שם יקום דמו, הוא נרצח בפיגוע בלוד בזמנו, וספר יוצא מן הכלל, הספר שלו, ספר מאוד מעניין, על גילויי המדע המודרני וכל מיני דברים שהוא מזכיר שם, מביא כל מיני דוגמאות שאפשר ממש לראות את ה... להגיע לענווה, איש מדע גדול שמגיע לענווה, כל היחס שלו לטבע ולמדע, בענווה גדולה מאוד לאיתניות הזאת של הטבע הבלתי מובן, הטבע הבלתי מובן. אני מבקר לסיים בדבריו המאלפים בספרו הנאי של לורנס דארל, התא של פרופסורו, פרוסופרו. פרוסופרו, הנסיך השקספירי, משוחח עם זוריאן ואומר, אנו מתדבקים בכל מאמצי כוחנו על הקירות הסמויים, המקיפים את הכלא של הכרתנו. כן, הכרת האדם היא חלושה מאוד, היא יחסית, תורת היחסות. אולם רק לאחר שהאדם זחל על ידיו ועל ברכיו סביב הקירות, רק לאחר שהובהר לו כי אין מוצא מן הכלא, הכלא ההכרתי הזה, הוא נאלץ לחזור אל עצמו. דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? אלעד, בדיוק, כזה דיברנו, איזה יופי. אל עצמו כדי לחפש אחר פתרונות חדשים. אין? בחוץ אין פתרונות, צריך לחזור אל עצמו. אני מערער בכך, השיב זוריאן, כי שום דבר אינו נפטר באופן סופי. מתאים לפרק? שום דבר אינו נפטר באופן סופי. מה אנוש כי תזכרנו? יש לזה תשובה? ככה. בכל דור אנחנו עומדים בפני אותם תופעות גופן. אור הירח, האמונה, המוות והפחד, העצב והצחוק. אנו עושים מאמצים מילוליים לכלול את כל התופעות במסגרות מדעיות. זה סמנטיקות כאלה שאנחנו מנסים לשפר את המילים ואת ההמשגות. אך השינוי עובר ושוטף בלי הרף את המסגרות אשר בנינו. להודות בכך, ענה הנסיך ברוח נבואה, הוא להודות באושרו ובשלוות נפשו של האדם. אל תאמין כי הכללה כלשהי ביחס לאלוהים ולאדם כוחה יפה לנצח. זה up to now. מה אתה כבר מבין? כן? זה יפה מאוד. אולם אנו חייבים לשמור על הכללותינו. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים ללכת בהדרגה ובתפיסה, בתפיסתנו, היות ובהן מתגלמות כאחת, הגדלות והחולשה של רוחנו. רואים את הפרק? בדיוק את שני הצדדים. כן? יפה מאוד. תסתכלו רגע בצד שמאל למעלה, רב קוק, הרפילי תואר פסקה קוף, או עמוד קוף. כל הנאמר לגדולתו של אדם, וכל מה שנאמר לקטנותו, קטנותו של אדם, כן? תשת וזה, ופי עוללים ויורקים מסת העוז, וכל מה שנאמר לקטנותו, מה האנוש כי תזכרנו? הרי הוא אמת. זה שניהם אמת. זכה, קדם למעשה בראשית. לא זכה, יתוש קודמו. על כן צריך הוא להשתמש תמיד באלה ההשקפות השונות לטובתו. גם הכוח הציורי צריך להיות חמוש בחילופי השקפות הללו. כן, כן. צריך להיות חמוש בחילופי השקפות הללו. לגבי המוסר האלוהי העליון, לעניין הערת רוחו לאידיאלים גבוהים ונישאים, ישאב מכוחה של השקפת עולמים על דבר גודלו. כשאתה צריך לפנות למעשים גדולים, אידיאלים גדולים, אז שמה צריך לשאוב את הכוח מהשייכות לאין סופיות. הרי שמך ועשה אצבעותיך, מה נתת בי אני? כלום, מה אני? לא. אם הקדוש ברוך הוא יטיל עלינו, מה אנוש כי תפקדנו? עד רבה. ישאב מכוחה של השקפת עולמים על דבר גודלו. איך הוא מרכז כל יצורי קדם וכל מעשה בראשית בו כלולים? הכל תלוי בך, אתה שולט בכל. זה יגביר בך את המוסר. ובעילויו הכל מתעלה, ובשפלותו הכל נשפל. ולגבי חריצות מעשה, ופעלים תרבותיים כלליים או פרטיים מחיי החול, לך על הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. השתמש בהשקפת יתוש קודמך. זאת אומרת, כשאתה צריך לרדת לפרטים הקטנים, לאדם יש באמת את שני הממדים האלה. זה מה שגם ראינו בקור המהפכה המדעית, אנחנו מסיים את הספר שלו, שהאדם מצד אחד אין לו ברירה, הוא זוחל על ארבע כדי לגלות את חייו, מה זה חייו, הוא צריך לחזור אל עצמו, מה הוא יגלה בעצמו, בדיוק את שני הדברים האלה, שמצד אחד הוא בונה את הכרתו בהכללות שהם up to now, עד שהוא מגלה דברים יותר רחבים ויותר עמוקים, יותר מדויקים, וזה מה שהרב קוק בא ואומר, במעוף המוסרי אתה שייך לאינסוף. בהיבט המעשי, תסתכל, נמלים יוצרות כן בלי ללמוד הנדסה, וזה עובד יפה, הן מצליחות, הראיה שהם שרדו עד ימינו. ולזה תלמד, זאת אומרת, מהמקום הזה של, אגב זה מאוד מעניין, שבאמת החריצות של האדם וההשתדלות היא פועל יוצא של ענווה. אדם שיסתובב עם איזה אגו ויחשוב שגודלו ורוממותו הם יעשו לו במקום, בסופו של דבר צריך לרדת לפרטים הקטנים. זה צריך להכיר את זה היטב, יחוד אנשים אידיאליסטים. צריכים לזכור שבסופו של דבר יש אנשים שצריכים לבצע את החלום הגדול. זה מוטל על מישהו. ואנשים האלה צריכים לדעת להסתכל על לך לנמלה עצל, ראה דרכיו החכם. נראה עוד נקודה אחת, עוד שתי נקודות. הספר הודו של עזריאל קרליבך, שהוא ספר מצוין, עלותו 50-60 שקלים, והוא חוסך כרטיס נסיעה להודו, כולל החשש הגדול של לצאת בארץ ישראל בשביל הודו, זה לא כזה הודו להשם, כי טוב. זה שמעתי מפי אדם שהיה כבר, למד בוגר המכון, למד פה כמה שנים, ושנים עבר היינו חברים טובים, והבא אליי הרבה הביתה ומספר לי סיפורי הודו, שביקר שם רבות, חזור ובקר, מאוד אהב את המקום הזה, היה קשור שם לכל מיני דברים. יום אחד אני ככה באיזו התלהבות, אומר לו, וואלה, אתה מספר לי על הודו, צריך לנסוע לראות את זה. הוא אומר לי, הרב, יש לך את הספר הודו של עזריאל קרליבך? אמרתי לו, כן. אז חסכת את $700 של הכרטיס טיסה, קרא אותו וראית את כל מה שיש, אומר לי יותר מזה. כיוון שהוא היה עיתונאי, אז הוא רואה יותר טוב מתייר, מה אתה רואה, מה אתה מתרשם? אתה לא מנהל שיחות עומק, בטח לא עם אנשי ממשל ולא עם כל מיני... זאת אומרת, וזה כן, זרים ואנשים, וגם אתה לא יודע מה לשאול. והוא ביקר אומנם בהודו בשנות ה-50, אבל לא השתנה מאז שום דבר. זה אותו דבר, ממש אותו דבר. ואז הוא מתאר פה איזה ויכוח רחוב. יש שם, תראו, אני קצצתי אותו קצת, וכשהוא שומע שהאיש הזה הוא בישראל, כאילו הוא מציג אותו לפני, זה מין, עקב, הכל מתנהל באנגלית של אנגלים, כזה הכל במין נימוס, כן, אנגלית בריטית כזאת, בנימוס, תושבי ישראל, ככה האיש הזה שם שעומד בפארק, בהייט פארק הזה שם ומדבר ברחוב, מדברים שם הגות, כן, ברחוב, זה חלק מאוד הוא. תושבי ישראל שייכים לדת היהודית, שהיא משונה ומפגרת ביותר, אל תעלבו, זה בסדר, משונה ומפגרת ביותר. יש להם ספר שלא הגיע אל חלק העולם שלנו, התנך, כן? איך הוא יודע את זה? בינתיים זה כבר הגיע גם לשם. ספר זה מתחיל בסיפור על בריאת העולם. יודעים אתם? הוא שואל את המאזינים, יש שם הקהל שנאספים, סקרנים, ככה, אני ככה קיצצתי פה קצת את התיאורים מסביב. יודעים אתם כיצד מתארים הם לעצמם שהעולם נברא? 7 ימים טרח האל וברא תחילה שמיים וארץ, וירח וכוכבים, ואחר כך יבשת וימים, ואחר כך חיה ועוף, והכל למען גולת הכותרת שלו, בחיר היצירה ומטרת כל היקום, ויודעים אתם מי הוא אותו עליון מכל? הוא שואל את המאזינים, ההודים, איש מבין המסובים לא ידע, ניחשו אך לא מצאו. האדם, אמר בעל הבית בתרועה, כולם פרצו בצחוק אדיר, הזקנים כסם רעדה מצחוק, הצעירים גיחכו מבוישים כלשהו, כאילו סיפר מבדיחה שניבול פה. אם כן שאלו, למה נברו הכוכבים, שאין לו לאדם כל תועלת בהם, חי חי חי, שאדם אינו יכול לגור בהם, חה חה חה. אתם רואים איזה עיתונאי, הוא אפילו את הקולות הוא משמיע. ואם העיקר הוא האדם, לשמה כל הנשרים והברבורים, הינשוף והזרזיר, העית והקוקייה, הטוקי ובת היענה, ומה צורך בנמר ובזאב, ביחמור ובשואל, בכלב הים ובלייש. בשביל מי הרי ההימלאיה הגבוהים, ויהיה הים השוממים, ולשם מצוקי סלעים ויערות עד, מה טעם עולם ומלואו? מה? היכן השכל וההיגיון? בעל הבית מתחייך חיוך רחב. ההיגיון? אמר, פשוט מאוד. הם המציאו לעצמם את האגדה הזאת, כדי שיוכלו לעשות ככל העולה שרירות ליבם, כדי שיוכלו לרדוף אחר תאוותיהם במלוא רסן, במלוא כל רסן. הם אמרו שהאדם הוא תכלית הבריאה, כדי שיהיה לו צידוק לדרוך על כל היצורים, להתאכזר לכל היקום, לשעבד לעצמו את כל אשר עיניו רואות, להשמיד להנאתו מכל הבא לידו, שכן הכל נחות דרגה לגביו. הכל נוצר רק למענו, עולם נבנה על מנת שהוא יערוס אותו. הוא שאמרתי, פראים. המסובים הסתכלו בי בתימהון, מעורב ברחמנות ופחד. אין פער את הסיטואציה שהוא נקלע. כן, ואנחנו הרי יודעים שהאמת, למחילת כבודו של הבעל הבית ההודי, היא בדיוק להפך. כן, תהילים פרק ח', אז חבל שהתנך לא הגיע ליעדו. גם הוא אומר, נכון, למרות שיש בהודו. אבל צריך להבין שאגב בהודו זה הרי ודאי לא ככה, כן? זה יש צריך להבין את הנתחים שיש שם. יש קאט הודית גדולה מאוד שבאמת הם כשהם ישנים על הרצפה הם מבקשים סליחה מהאדמה שמאכנו אותך איזה לילה אחד, ואם איזה קוף נכנס להם ולוקח את הבננות הם לא נוגעים בו, למרות שזה יכול להיות עמל יומם של יום שלם, אבל הקוף לקח קוף.
יש
שם קוף היקרסו מלאה, כן, סולה זה, מה לעשות, גם קוף צריך לחיות. נו, אז תעבוד כל החיים. הפרות הקדושות שמסתובבות ברחוב זה בכלל. אגב, זה מאוד מעניין התפיסה הזאת שלו. כן, מטרת האדם. אגב, שימו לב שדוד המלך משאיר פה את התימהון הזה, כן, את התימהון של ערך האדם, אבל מה התשובה? המוסריות של האדם, זה בדיוק מפי עוללים ויונקים, מסעדת העוז, שזה מתלבש על השאלה, מה האנוש כי תזכרנו? האדם נשאר בטהרתו ובטומאתו, בשבילו נברא עולם, לא נברא עולם, אלא לצדיקים. הרמב״ם אגב מאוד מעניין, ובזה נסיים להיום, דן בשאלה הזאת של תכלית העולם ותכלית האדם, בדיוק בשתי נקודות האלה, בשני פרקים, בחלק שלישי, פעם ראשונה הוא עוסק בזה בחלק ג', פרק י' ג', כן, הוא מעלה את השאלה, פרק חשוב מאוד, שאלת תכלית העולם. רבות נבוכו מחשבות השלמים בחקירות תכלית המציאות הזו מהי, והנני מבאר ביטול חקירה זו לפי כל השיטות, ואומר כל פועל הפועל בכוונה הכרחי שיהיה לאותו הדבר שעשה תכלית מסוימת בגללה נעשה, וזה פשוט, אינו צריך הוכחה כפי העיון הפילוסופי. כל דבר שנעשה, נעשה לתכלית, אחרת איך הוא מופיע? כל תופעה יש לה איזה יעד, כן? היא נבראה לתכלית כלשהי, היא מופיעה לשם תכלית, היא מוציאה לפועל דבר. וכיוון שאינו פועל בטלה ממנו, וכיוון שביארנו את זה, וכיוון שאינו פעול בטלה, בטלה ממנו חקירת התכלית, לפיכך אין לומר מה תכלית מציאות הבורא התעלה, כיוון שאינו דבר נברא. כן? אף אחד לא יכול לשאול, מי ברא את אלוהים? כן? מי ברא את אלוהים? כאילו, מה התכלית של אלוהים? למה? כיוון שהוא לא דבר ברור, הוא לא תופעה, אז ממילא השאלה הזאת בטלה לגביו. חסכנו את השאלה למה יש אלוהים. הנה נדבר לפי הקדמות הללו, כי התכלית אינה נדרשת אלא לכל מחודש. זאת אומרת, דבר שלא היה ופתאום נהיה, הוא צריך להישאל לשם מה. כן? והיא שפרבוס, מה יצא מזה? כלומר, למה יש לו מוצא? כן? למה הקדוש ברוך הוא פיצץ איזה מפץ גדול ראשוני כזה? נו מצוין, וזו שאלה, שאלה לגיטימית, לשם מה? כדי שיהיה חומר, מהאנרגיה נפח חומר. למה שיהיה חומר? אז הנה תשובה, מתחילים את היום השני, פיצול החומרים והתגבשותם. למה צריך שיתפצלו החומרים והתגבשו? שימו לב, אנחנו הולכים עם סיפור המדע, זה המדע, אותו דבר. לשם מה? כל דבר מאפשר את השלב הבא. לשם מה? לאפשר את השלב הבא. לשם מה? לאפשר את השלב הבא. איפה הכל נעצר? אומר הרמב״ם, והכל נעצר באדם. זאת אומרת, מפשט סיפור מעשה בראשית שלנו, ומעיון המדעי הפשוט, והפילוסופיה השכלית הרגילה, מבינים שהאדם הוא התכלית. והראיה שהוא הכי מתאים פה לעולם, הוא השתלט על הכל. כי הוא מתאים לזה. זה הכל מכוון אליו. הכל מתאים לרמתו וליכולתו ולמה שהוא. וזה עצמו בשביל מה? יפה מאוד. וזה הרבה אגב עונה גם בהקדמה לפירוש המשנה. ולפיכך ההשקפה הנכונה לדעתי, אני כמובן מדלג פה, אתם תראה כך תעיינו בפרק הזה, זה שזה מעניין אותו להמשיך. ולפיכך ההשקפה הנכונה לדעתי כפי הדעות התורתיות, והוא תואם את השקפות העיוניות, הוא שאין לסבור בכל הנמצאים שהם בגלל מציאות האדם. אלא יהיו גם שאר כל הנמצאים מטרה לעצמם, לא בגלל דבר אחר. ותתבטל גם דרישת התכלית בכל מיני הנמצאים, ואפילו לפי השקפתנו בחידוש העולם. לפי שאנו אומרים כל חלקי העולם, המציאם בחפצו מהם מטרה לעצמם, ומהם בגלל דבר אחר. אותו האחר מטרה לעצמו. וכשם שרצה שיהיה מין האדם מצוי, כך רצה שיהיו הגלגלים הללו וכוכביהם מצויים. כאילו הוא קרא את הספר של קרלי, של עזריה קרלי ברכה, שמע את ההודי ועולה לו תשובה ישירה. וכך רצה שיהיו המלאכים מצויים, וכל מצוי אין הכוונה בו אלא עצם היותו, עצם אותו המצוי. ומה שאין מציאותו אפשרית, כי אם לאחר שיקדמה הוא דבר, המציא דבר, אותו הדבר תחילה, כגון קדימת החוש להיגיון, החושים קודמים לשכל. ולכן אנחנו רואים את זה גם אצל, בהופעה של דברים. אצל בעלי חיים יש חושים, אבל אין שכל. אז הקדמת בעלי החיים היא קודמת לאדם, שיש בו חושים וגם יש בו שכל. מה התכלית של הדבר? וכבר נאמרה גם השקפה זו בספרי הנבואה, אמר כל פועל השם לא למען האדם, אלא כל פועל השם למענהו. כן? הכל ברא לכבודו, אנחנו מברכים בחתונות, הכל ברא לכבודו. אפשר שהכינוי הזה מוסב על הפעול, ואם הוא מוסב על הפועל, יהיה אם כן פירושו למען עצמו התעלה, כלומר לחפצו, לפי שהוא עצמו, כמו שנתבהר במאמר זה, כלומר ביארנו כי עצמו התעלה נקרא גם כבודו, ואומרו הרי נא את כבודך, יהיה אמרו כאן כל פועל השם למענהו, כמו אמרו כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי וצרתי ואף עשיתי. אמר שכל דבר שעשייתו מתייחסת אליי לא עשיתי אלא בגלל רצוני לא זולתו. אגב שימו לב שבאמת מה שדוד המלך אומר בפרק הזה מאוד מתאים למה שהרמב"ם פה אומר. זאת אומרת, כאילו לשם מה האדם קיבל שליטה? זה מה שהוא שואל. הרי יש כל כך הרבה דברים שהם לא בשליטת האדם, הכוכבים, הרי שבך מעשה אצבעותיך, שזה לא בשליטת האדם, אז אני לא מבין את הנתינה של השליטה במה שכן בשליטת האדם. העולם הזה, האדמה, הארץ, הדברים שאדם, היא באה מלכות העקרטורה, שזה הר, היא באה ראש עירייה, בנה גשר שעוד לא יודעים בשביל מה. אדם עושה מה שליבו חפץ, יש פה איזה חופש מוחלט. זה בעצם הדילמה, לכן הרמב"ם בא ואומר, שימו לב, המטרה של העולם, מצד אחד היא האדם, וזה מה שהוא יגיד, פה אומר, מטרת העולם היא לא האדם, אלא כל דבר לעצמו. זאת אומרת, התכלית של כל דבר היא לא רק שיהיה לנו, אלא נדמה לך שזה כך, כיוון שזה מאפשר אותך. כל דבר קיים מאפשר את היותך, אז אתה חושב שאתה התכלית. אבל בעצם כל דבר בעולם יש לו תכלית מצד עצמו, הוא עצמו כבוד שמיים. כן? והנה רואים את הכוכבים, מה עניינם?
אז זה נותן לך את הנובעת, השקפה
השקפה. יפה מאוד. עכשיו, בפרק כף ה' מה? שזה לא נעשה בשבילי, נכון שכבוד שמיים, באמת אפשר תכף לחבר את זה, כי כבוד שמיים נעשה דרך האדם. אבל כשאני שואל, לשם מה נברא כל דבר? מה נוכחותו של כל דבר בעולם? אז אל תתאה, אומר הרמב"ם לחשוב, שכיוון שהדבר הזה מאפשר את קיומי, נכון? החמצן לא נברא אלא כדי שאין שום. יש לחמצן תכלית מצד עצמו, רק אני לא יודע אותה, היא אלוהית, זה תכלית אלוהית. אני פוגש רק את הצד המאפשר לי, ואני ברוב גאוותי סבור שלא דבר רע אלא לכבודי. כן. כן. כן, תכלית שווה כבוד. יפה מאוד. פסוק ב', הוא אומר, אדוננו. יפה מאוד. אני אשך את זה קצת טיפה שונה מה שאת אמרת, אבל זה מתאים מאוד למה שהרמב"ם פה רוצה לומר, ולכן אולי זה חוזר פעמיים. זה יפה מאוד. תראו שנקודת המוצא של דוד, זה הרבה ממש יפה. השם אדוננו, לפני הכל. זאת אומרת, מה היחס שלנו? עבדיך. זאת אומרת, אנחנו מבינים מתוך עצמנו שיעודנו הוא שלך. שרתך, משרתך, עבדיך, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. אז הנקודת המוצא, זה כמו שאברהם אבין, הוא מבין את זה מליבו, הוא מבין את ההינני, את הנכונות. זאת אומרת, זה לא איזה הסתכלות, מסתכל גריידה, כן? האנשים המסתכלים בלבד, אלא אנחנו מתוך נקודת ההבנה שאנחנו פה מכוח היותנו שלך, מכוח העובדה שאתה אדוננו. ודווקא בגלל זה, היכולת הזאת שלנו לפעול כאילו בצורה אוטונומית, אז מצד אחד, אצל תינוקות של בית רבן, את רואה שזה שירות שנעשה קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא, כי אין בזה היגיון, זה לא רק פעולת השכל האנושית, אלא הקדוש ברוך הוא משתמש בכוחו של האדם הטהור להשגחתו. ומצד שני, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, וכאן יש רמז לחטאים, נכון? כי זה פקידה וזיכרון, רואים זרים פה על האדם שהוא כולו מלא חטאים, וחשבן חשבונות רבים. ובסיומת, אחרי שאנחנו באמת נשארים בסימן שאלה, למה נתת לאדם את השלטון על כל העולם, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. חוזרים לאותה נקודת מוצא. זאת אומרת, אף על פי שאין לנו תשובה לעצמנו, כאילו למה נתת לנו את זה, ודאי שזה לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך. זה בדיוק התשובה. בסדר? זה השני. זאת אומרת, השני, שבעצם זה בדיוק נותן את התשובה. כן, כן, בדיוק, זה מה שקרה לו ברב קוק, שזה כאילו גדולתו של אדם וקטנותו, זה הכל תלוי בו. זכה ככה, לא זכה ככה. בפרק כ"ו, הרמב״ם, פרק כ"ה, כ"ה כ"ו, שנייה, אבל העיקר זה באמת כ"ו, שנייה אחת, אז אני אקריא לכם. בסוף כ"ה, הוא אומר, כותב ככה, ודע. כי רוב הדמיונות אשר הביאו למבוכה בבקשת התכלית מציאות העולם בכללותו, או תכלית חלק מחלק מחלקיו, אין יסודם אלא טעות האדם בעצמו, שנדמה לו כי המציאות כולה בגללו בלבד. וחוסר הידיעה בטבע החומר הזה השפל, ואי ידיעת המטרה הראשונית, והיא המצאת כל מה שמציאותו אפשרית, כי המציאות טוב בלי ספק. ומחמת אותה הטעות ואי ידיעת שני עניינים הללו, נוצרו הספקות והמבוכה עד שנדמה להם מקצת מעשה השם שחוק ומקצתם הבל ומקצתם בטל. ודע כי כאשר הטילו על עצמם זרות זו עד שנעשו מעשיו התעלה ביניהם כמין מעשה ההבל, אשר אין בהם כוונה לתכלית כלל, כאן הוא מאשים את הפילוסופים היוונים, תכף תראו, לא ברחו מלעשותם תוצאה של חוכמה, אלא כדי שלא יבוא הדבר לאמירה בקדמות העולם. לפיכך חסמו את הדרך לכך. וכבר הודעתיך השקפת תורתנו בזה, ושהיא אשר ראוי להיות בה בדעה. כי אין זרות באומרנו שכל הפעולות הללו מציאותן והיעדרן תוצאת חוכמתו התעלה, ונעלם איתנו הכוונה הרבה מאופני החוכמה במעשיו. ועל השקפה זו נבנה תורת משה רבנו כולה. גם פה הוא מסיים באותה סיומת של ה... אנחנו באמת לא יודעים את כל מטרת החוכמה האלוקית. לא יודעים אותה. ולא בושה היא לנו, להפך. כן, מה האנוש כי תפקדנו? נשאר עם סימן שאלה. ואדרבה, הענווה הזאת להבין שאנחנו לא מבינים את מעשה השם הגדול מראש ועד סוף, היא מה שהופכת אותנו להשם אדוננו. זה מה שמשאיר את המרווח הזה לא להגיד שלנו ושכלנו וחוכמתנו כבשנו ארץ. כי אין זרות באומרנו שכל פעולות הללו מציאותן והיעדר תוצאת חוכמתו התעלה ונעלה ממנו הרבה מאופני החוכמה במעשיו. על השקפה זו נבנה תורת משה רבנו כולה, ובה פתחה וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ובה סיימה הצור תמים פועלו כי יכול דרכיו משפט, דע זאת. כאשר תעקוב אחרי השקפה זו והשקפה הפילוסופית בהתבוננות בכל הפרקים שקדמו במאמר זה, הקשורים בעניין זה, לא תמצא ביניהם מחלוקת כלל ושום דבר, וזה זה כבר קשור למשהו אחר. כן. נכון. אגב, שימו לב שהוא עצמו כן מביא במקומות אחרים, גם פה, אני לא כל מוצא את זה כרגע, גם פה מורה נבוכים, הוא באיזשהו מקום כן אומר שהתכלית, הבריאה הוא האדם. אבל גם את זה הסברנו כבר, גם אומר את זה בהקדמה לפירוש המשנה, וגם פה, שבעצם את שני חלקי הפרק, זאת אומרת, כשהאדם שומר על הזרם השייכות לטוב, שומר, תכלית הבריאה היא טוב, התגלות הטוב, עד בלי גבול, וכשהאדם בעצמו מבין את זה, ונכון לעשות זאת, הרי שהעולם נברא בשבילו. זה בדיוק מפי עוללים, מיורקים, יסת העוז. ויסת העוז, הכוונה, העולם עומד, כן, זה עוזו של עולם, שאדם, עולם עומד עליו, כן, בצוקי ארץ, כן, יסד בצוקי ארץ, זה צדיקים, צדיקי עליון, מה שכנה. מה? כי הם שומרים על ה... בדיוק, הם הכי... בדיוק, שלא תאמו טעם חטא. בוא נראה אדם, כן, אומר רב קוק, בבגרותו של אדם, כותב הרב בממרי ראיה, קשה מאוד למצוא אדם שרוחו שימרה את ה... קשה למצוא, למה? בגלל מהומת החיים ובגלל חשבונות הרבים שחישבו בני אדם. קשה למצוא אדם שהוא בטהרתו הילדותית. אבל כל אדם בראשית דרכו, השייכות לאלוהים היא נשמתו, היא תפוסה בו, הוא קולט אותה. ולכן זה כאילו הנקודה הראשונית של התכלית הבלתי נתפסת. עד כאן. טוב, נעצור כאן, ראיתם מה זה פרקי הגות, תראו כמה שאפשר עוד להמשיך לדבר ולהגות בדבר. עזרת השם, שבוע הבא נעסוק, אם כן, נתחיל קצת לגעת בפרקי ביוגרפיה. פרקי גיאוגרפיה. השאלה אם לאחוז את השור בקרנב או ללכת את זה ככה בקלות. אגב, מי שלמד ספר שמואל, חלק מהפרקים נגענו בהם. דיברנו על זה סביב המקומות שהגענו, אמרנו, אופ, אני צריך לעצור, לקרוא תהילים, ואז גם אמרנו, אי פעם צריך ללמוד תהילים. וזה הגענו ללמוד תהילים, ובעזרת השם, עוד כמה זמן נסיים ונעבור לספר מלכים. ועוד לא נסיים את כל תהילים, אתם מבינים, 150 פרקים, זה לא, אנחנו לא בנויים לזה.